כשאנחנו מפגשים, כפי שהרב אייל כבר סיפר, בסיפור של יהודי אתיופיה, אי אפשר שלא להתחבר לדברי לשיר של אברהם פריד, שגם מבטא את זה על כל הדרכים, השבילים, הכבישים והשלטים מובילים לירושלים, כל התפילות, הדמעות, הבקשות, מחשבות מובילות לירושלים. וכפי שהרב אייל כבר אמר, שממש ירושלים הייתה שגורה בפינו. אני באופן ספציפי, אחד מהדברים שגרם לי גם להיפגש עם הדבר הזה, זה היה הספר של אשתו של הרב, הרבנית רונית לוינשטיין, שכתבה ספר ילדים ממש מרנין, שמבטא את הסיפור גם של אנשי המוסד וגם את הסיפור של העולים בעצמם. וברוך השם, ברשותכם נקבל את הרב יגאל שייתן לנו כמה דברים מעניין הדבר הזה. תודה רבה.
שלום, 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 שלום. יום חג גדול, עליית יהודי אתיופיה לארץ, יום גדול בקיבוץ הגלויות, ואני זכיתי להכיר את הקהילה ואת מפעלה עצום דרך שתי נשים מיוחדות. שתי אחיות, אחת אשתי זכרונה לברכה שכתבה את הספר הזה מבצע אחים, ואחותה, אני לא יודע אתם יודעים, אבל אחותה כתבה ספר גם כן על הקהילה האתיופית, העקבות של גדי, מכירים? לא. אה, מה לא מכירים? רגע, אשכנזים לא מכירים את זה, אתיופים לא מכירים? לא מכירים? לא מכיר? אז אתם לא אתיופים אמיתיים, סתם זה עובדים עלינו. יש שני ספרי ילדים מקסימים, כתבו אותם שתי נשים צדיקות, אחיות, רק שתי אחיות, לבית מלץ. עדינה ורונית, זאת גיסתי, זאת אשתי, זכרונה לברכה. כתבו שני ספרי ילדים, אחד על הגשש המופלא, גדי, והשני מבצע אחים. טוב, אני רוצה אבל לחבר אתכם לספרים ומהזווית שאני פגשתי את זה בחיי. תראו, לפני שנתיים, אולי יותר, היו הפגנות גדולות של הקהילה האתיופית בתל אביב, עשו בלגן גדול שם, שרפו מכוניות, בלגן, בלגן, בלגן. זוכרים את מה? איילון, בטח באיילון. איפה עושים הפגנות, מה? ברחוב המאירי בירושלים. אתה רוצה הפגנה רצינית, אתה עושה מקום רציני. החבר'ה הבינו את הכתובת של המקומות הרציניים בארץ. הלכו על איילון בגדול. בלגן גדול, נהיה רעש גדול במדינה, והתוצאה הייתה ש... שאחרי זה המון עמותות, מה עושים, איך מטפלים, איך... גם פגעו במשכן, ירו, כן, הוא נהרג, אבל לא זוכר, נפצע, לא זוכר מה קרה בסוף שם. קיצור, טרגדיה נוראית. בעיקר ההתפרצות האדירה של התסכול. ועמותה מאוד גדולה מתל אביב יזמה פרויקט לעזרת הקהילה האתיופית בארץ, ורצו לצרף לעמותה הזאת כל מיני אנשים מקהילות שונות בארץ. רצו גם את הקהילה הדתית ציונית, ופנו אליי כדי להיות שותף בפרויקט, במיזם, לעזור לקהילה. הגיע אליי אלוף מצה"ל שהשתחרר וראה בזה פרויקט חיים, אמר, יאללה, אני מקדם את העניין. הגיע אליי, אני הכרתי אותו מהצבא, ואמר לי, יאללה, בוא תהיה שותף איתנו. אמרתי, מצוין, לכן הוא בית ישראל, אנחנו הולכים איתם ביחד. אמרתי לה, אבל מה הקונספט? מה הראש שלכם? ואז הוא הסביר לי, תקשיב, אתה מכיר את הקושים באמריקה? אמרתי, לא מכיר, אבל שמעתי עליהם. אתה מסכים שעשו להם עוולה נוראית במשך 200 שנה, הם היו עבדים? כן. נכון, זה לא בסדר מה שהלבנים עשו להם? נכון. נכון, צריך לתקן את זה? נכון. מה שעושים לאתיופים בארץ זה מה שעשו לקושים באמריקה. אמרתי לו, מה? התחלתי לגרד את האוזן, עשיתי לנקות, אולי לא שמעתי טוב. מה הקשר? מה הקשר? אמר לי, אתה מכיר את המושג לקבל את האחר? אמרתי, שמעתי. אתה מבין, באמריקה, כדי לפתור את הבעיה עם הקושים, יש פרויקט ענק שנקרא קבלת האחר. אמרתי לו, אני רוצה שתצטרף, זה פרויקט מצליח באמריקה, אנחנו רוצים להביא אותו פה לארץ, כי האתיופים בארץ הם כמו הקושים באמריקה, והדרך להתמודד עם זה, קבלת האחר. אמרתי לו, איש יקר, יש רק בעיה אחת. יהודי אתיופיה הם לא אחרים. הם אחים! אח שלי הוא לא אחר. אח שלי הוא אהוב שלי. אח שלי הוא דבש שלי. אח שלי אני מתייחס אליה כמו שאני מתייחס אליך. אהבה, עזרה, תמיכה, כל התורה כולה מלאה ב. כי ימוך אחיך. וכם אותו. וכם אותו. זה לא להסתכל עליו. אומר הרמב״ם, להעמיד על הרגליים, זה לדאוג שהוא יוכל לעמוד ברגליים, לזקוף קומה, לא בגלל שאני מטפל בו. הוא תותח מצד עצמו. אומר הרמב״ם, תדאג שהוא יוכל לדאוג לחייו בכוחות עצמו. זה עיקר גמילות החסד. לא לדאוג לו לצדקה. מה? לא יודע, חושבים, אני מדבר על הקהילה, הקהילה, תמיד יש יהודים בלגן, וכל יהודי שמאמריקה זה ככה, וכל יהודי מרוסיה זה ככה, בלגן, אחרי 2000 שנות גיור, קיבוץ גלויות, הרבנית, העסק מסובך, הבטיחו לנו חזר שיהיה מסובך, יהיה בלגן גדול, ואפילו כתבו שיר שמצדיק את חזל. בלגן גדול. העירו לי שיר לא מזמן, נתן גושן כתב שיר בלגן גדול. יפה. גם העירו לי את המילים. בול. אחלה מילים טובות. ניבלת, מה את ניבלת? אבל מדברים על הקהילה בת 2500 שנה שמסרה את הנפש לדברים של העם היהודי כל כולו לא זכה להם. כל הלכות טהרה ותומה של בית המקדש שעבדו לנו כבר 2000 שנה, הקהילה הזאת שומרים את כל המסורות מאז בית ראשון. איפה יש קהילה כזאת בעולם? טהרה, תומה. היום כל החיים זה, העולם זה הפקרות ומתירנות. יש קהילה אחת בעולם ששומרת מושגי תומה וטהרה שנהגו בבית ראשון. איפה יש דברים כאלה בעולם? אחר מי אחר? אך אהוב. הגלות עשתה בהם שמות, לא רק שמרו תאומה ותארה, לחיות לבד. שום קהילה יהודית בעולם לא חיה לבד אלפי שנים. שום קהילה. שום קהילה. אין דבר כזה. יהודים הסתובבו, אפריקה, אירופה, אירופה, אפריקה, זזו מכאן, הלכו לכאן, באו לכאן, ברחו מכאן, חזרו לפה, באו, הסתובבו, כולם הכירו, התקעבו ממקום למקום, כל הזמן. כל היה... שכונה גדולה, אירופה, צפון אפריקה, חיו ביחד, הסתובבו, עברו מפה, עברו לשם, נדדו. יש קהילה אחת ש-2500 שנה לא פגשה את העם היהודי. איפה יש דברים כאלה בעולם? והוא אומר לי, קבל את האחר. מי אחר? אח! מבצע אחים. לא מבצע אחרים. כשאנשי המוסד ירדו לעשות את המבצע המדהים, המטורף הזה, לעזור ליהודי אתיופיה לממש את החלום של 2000 שנה. כן, החג הפילי הזה, חג אהבת ירושלים, חג הסיגד. לא רק לעלות על ההר, להמשיך עד ההר הגדול והקדוש בירושלים. לא רק לעלות על ההר ולחזור לכפר, אלא להמשיך הלאה. כשבארגון החליטו לממש את החלום של קיבוץ גלויות, גם של הקהילה היקרה הזאת, אז התגייסו לזה מיטב הבחורים, הבחורות, כל מי שמכיר את הסיפור הזה מבפנים, עשו גם סרט, ספר, הכל. התפרסם בענק מה שעשו. אבל אתם יודעים מה היה הכוח של המוסד לעשות דברים דמיוניים? הרי מי שקרא מכיר את הסיפור מבפנים, מכיר את המפקד של המבצע, בטח דיבר אתכם פה, בטח הזמנתם אותו, דני לימור, דיבר אתכם, סיפר לכם. מה? הוא היה שבוע?
שנה
שעברה. אדם, פשוט, יש אנשים, כישרון יצירתי, פשוט אתה לא מאמין לזה, יצירתיות טורפת. הם וחבריהם וכן הלאה. אתם יודעים מה היה הנקודה שגרם להם לעשות את הדברים הכי דמיוניים בעולם, הכי מסומכנים, הכי אמיצים, הכי יצירתיים שיש? הוא אמר לי, דבר אחד עמד מאחרי הכל. אהבת אחים! בשביל אח עושים הכל! אחר מוזר. לא צריך לפגוע בזרים, לא צריך להעליב זרים, לא צריך, אפשר גם לעזור פה ושם לאיש זר. מגיע איזה מונגולי, מגיע איזה גוי צרפתי פה, מסתובב, אין לו מה לאכול, אין איסור לתת לו, זה פרוסת לחם. מגיע איזה סיני, מגיע איזה הודי, עוזר פה לזקני, זה אומר, לא צריך לפגוע, אחר, הוא אחר, גוי. מה זה קשור אלינו? מה שקשור לקהילה? יודע איזה, מה קשור אחר? אמרתי, הם אחים אהובים, אמרתי להם. הוא ניסה לשכנע עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. אמרתי לו, עזוב בהגדרות. אתה רוצה לעזור, בוא נראה אותך. אמר לי, תראה, אף אחד לא עוזר להם, אף אחד לא נותן להם כלום, אף אחד לא תומך בהם, אף אחד לא שום דבר. בוא, בוא, בוא. מספיק גם כי להשמיץ את עם ישראל. לא כולם רשעים. אתה קמת היום בבוקר, אחרי משהו הפגזה בתל אביב, שלום, המושיע הגיע. שלום, אני הסגן של אלוהים, חברים, לא הסגן, אולי אלוהים בעצמו. בוא נטפל בנייטיבס, בכל ה... כן? המוחלשים והאחרים למיניהם. אמרתי יותר רגע, עם ישראל לא נולד היום, עם ישראל מקבץ גלויות כבר 120 שנה, מכל הגלויות. בוא תרגע, עוד קהילה הגיעה, מעוד גלות שהייתה אלומה. עם ישראל לא מזלזל, עם ישראל אוהב, המוסד לא התגנב באמצע הלילה, הלך להביא אותם בטעות. כי היה לו משעמם, חיבס אקשם. חבר'ה, כל מדינת ישראל היה מיועסת לאירוע הזה. עד היום. על מה אתה מדבר איתי? מה? רק אתה הגעת עכשיו, זהו, מה קרה? כל המדינה הזו מגויסת. וחוץ מזה, גם כשהגיעו לארץ, אני רוצה להראות אותך, להפגיש אותך, איך הם נקלטו במוסדות חינוך הדתיים. אמר לי, מה? אתם קולטים אתיופים אצלכם? בבני עקיבא, כאילו במוסדות של חמד, חינוך ממלכתית, ברור. רוב הקהילה היא דתית. רוב הקהילה נמצאת בכלל הילדים, איפה אתם נמצאים? למה אתם לא רואים אותם בתל אביב, בגימנסיה בהרצליה? כי הם דתיים, תפללים, אתה יודע, הם תפללים לירושלים על באמת. אמר לי, לא, לא, לא מכיר. אמרתי, יש לי הצעה. לפני שאתה בא להושיע את כולם, בוא תראה מה עשו. אמר לי, אני מציע, אלוף, אמרתי, אני מפגיש אותך עם הנהלת החמד. כל ההנהלה הבחירה של חמד, כן? חינוך הממלכתי הדתי. אמר לי, אתה יכול להפגיע? אמר לי, כן. יזמתי פגישה בין חברי העמותה הזאת ובין הנהלת החמד. והגיעו כל המפקחים שאחראים לקליטת הילדים יוצאי אתיופיה בבתי הספר של ממלכתי דתי. התחילו, הוא התחיל לספר כמה מצב רע, הוא התחיל להסביר לכולם כמה מצב רע, כמה דתי סלום טפל, טטטטטטם. אמרתי, עכשיו אתה מוכן לשמוע מה יש להם להציע? לספר? והתחילו לספר. איך דואגים להם, איך מחנכים מוסרים את הנפש, מחנכות מוסרות את הנפש. אשתי זכרונה לברכה, איך היא פגשה? לפני שנים, לא יודע מתי, לא יודע, במבצע הראשון, השני, או לאחים, או למבצע משה, אני לא זוכר. היא הייתה מחנכת באולפנת עופרה. אולפנת עופרה הייתה אחת האולפנות הראשונות שהחליטה ממש לקלוט, לא אחת, קבוצה שבנות אתיופיות, ממש, ולתת להם מה שנקרא עזרה וקידום והעצמה ככיתה השלמה, לא יודע, 20-30 בנות, ממש. אולפנה אמרה, זה המבצע שלנו. המוסד הביא אותם לארץ, אנחנו נעיף אותם לשמיים. ושם היא זכתה, אשתי, לחנך את הבנות האלה. פעם ראשונה פגשה את הקהילה, לא בספרים, בדיבורים, בחיים. את העדינות, את הביישנות, את התמימות, את אהבת ירושלים. אתה חוזר את הבת המספרת לי, אומרת, יגאל, תקשיב, זה יהודי מעולם אחר. רגשות, עדינות, טהרה, תמימות, ביישנות. מידות שלא קיימים בעולם יותר, נגמרו. נכון? בדורות של חוץ פייסגה, אין יותר ביישנות. ביישנות, ישראלי, ביישן, זה תרתי דסתרי, נכון? ישראלי שווה חוצפן, נכון? עכשיו, אתם במלכות, נכון? אתה רוצים להיות ישראלי, אתה צריך להיות חצוף, אבל אתה לא יכול. אתה פשוט בין 3,000 שנה של ביישנות, זה קשה לשנות. אופי, מי אמר צריך לשנות? מי אמר שזה שונות? כתוב, זה יופי יהודי מקורי. פיישנים, רחמנים, גומלי חסדים. לא כתוב חוצפנים, שוויצרים, לא סופרים אף אחד ממטר. זה לא כתוב בשום תכונה יהודית. זה ככה בדרך לארץ, הפנימו תכונות חדשות. נכון, כתוב ישראל, עזים שברבות, גיבורים. לא שוויצרים. גיבורים. ומאז הרומן הזה המשיך. הבאתי אותם למפגש, וכשיצאו, העמותה יצאה החוצה, והם ניסו לשכנע את ראשי החמד כמה המצב קשה וכמה פוגעים ביוצאים אתיופיה, כמו שפוגעים בקושים באמריקה. כל הזמן חזרו על זה. כשהם יצאו החוצה, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו נפרדים מהם בידידות. כי הנקודה הכי חשובה, הם לא מוכנים לקבל. הקהילה האתיופית הם אחים אהובים. רק מהנקודה מוצא הזו, נושיט יד איש לרעהו, לא מלמעלה למטה, בגובה העיניים. מה העמדה הזאת? אח יקר, תן חיבוק. ככה או ככה? יש תמיד שעד, אני לא, שנו, זה, אני אף פעם תמיד אם אני נותן שיעורים, יש לנו הרי, שלוחה של של של, של הקהילה בבני רעים. כל פעם שאני בא לשם, כולם מושיטים יד. אני לא ככה או ככה. אתם מוכנים להגיד לי פעם אחת על תמיד? איך? ככה. לא מלמעלה. ככה. ככה או ישר? איך אפשר? העיקר אתה, אבל מכופף או ישר? יד כבדה, ככה. מה זה אומר יד כבדה? תסביר. כבדה מלשון כבוד. סוף סוף מישהו מסביר לי. ממש, הייתי שבוע שעבר, אז כולם אומרים להחזיק ככה, אז אני מחזיק ככה, אומרים... אשכנזי, מה נעשה? מצב קשה. אצלנו לא לוחצים יד, שלום. זה אם אנחנו מפנקים, שלום. יש לי בית כנסת ברמת חן, בית כנסת של יקים, שההורים שלי גרים. שם אין צחוקים, זה יקים. שם לא צוחקים. אז בפורים, אבל מותר להשתולל. מה זה נקרא להשתולל? יקה מבסוט על החיים עושה הו. כשהוא, מה שנקרא, מאבד שליטה, הו-הו. מאבד אשתונות, הו-הו-הו. חבר'ה, שם אני גדלתי, הבנתם? אחר כך אומרים שאנחנו תואם. מה הקשר? אחים נשארים אחים, גם כשזה עושה הו, וגם כשזה עושה הו. נפרדנו, העמותה והחמד. עד שנקודת המוצא לא תשתנה, לא נעבוד איתכם. ביום שתחליטו שהעלייה שבאה מאתיופיה הם אחים שלנו, עד שלא תשנו את הראש, אנחנו לא איתכם. גם יש לכם המון כסף, יש להם המון כסף. זה לא מתחיל מהכסף, נכון? לחוץ צדקה אומר הרמב״ם, העיקר, לפני הכסף, היחס אל מי שזקוק. זה יותר חשוב מכסף. הספר, איך נולד הספר? אשתי זכרונה לברכה, הייתה מחנכת והכירה את הבנות, היא אבל אף פעם לא ידעה שהיא סופרת. חלתה במחלת סרטן, במסגרת הניסיונות שריבונו שלה מעמיד אדם בעולמו, ואצלה היה אמן תרה הכל לטובה. וכשהיא חלתה בסרטן, בגיל צעיר, 40 וכמה, 43, שנתיים היא הייתה חולה, נלחמה, והיא אמרה לי כל הזמן, זה כמו הריון, המחלה. ההריון הזה יוליד דבר גדול בתוכי. ייסורים. כמו ציר ילידה. המחלה תוליד משהו גדול בתוכי. אחרי שנתיים של מחלה, ארובות השמיים נפתחו, החזיקה את העת ביד, ועשר שנים רצוף לא הפסיקה לכתוב. כל שנה נולד ספר, כי לכתוב ספר לוקח זמן, לומדים את הנושא, נכנסים לו, זה רמח איברים שעשה גידים, אתה נכנס, ספר נכנס, הוא תובל עצמו בתוך האירוע להיות שייך עד הסוף. ואז נולד מתוכו הפורץ הסיפור. אז ככה כל נושא נכנסה עד הסוף. עשר שנים אחרי זה חלתה עוד פעם, גם אז היא אמרה לי, ייוולד דבר גדול, כנראה יותר גדול מהחיים, כי לקחה אלוקים. זה היה לפני 6.5 שנים היא נפטרה. אבל אחרי השנים האלה היד שלה נפתחה ולא עצר. כמעט ולא ראינו את הבית. יש לי 5 בנות, 3 הגדולות זוכות את אמא בבית, פה, שם, נותן צהריים, גיעה מהאולפנה וזה וזה. 2 הקטנות שלי לא זוכות אמא בבית. מי נותן אוכל בצהריים? אבא, איפה אמא? כותבת, נוסעת, הייתה פה, הייתה שם, פגשה פה, פגשה שם. ספר הזה ישבה עם דני לימור. עשרות שעות ישבה. ללמוד בעיון. כל מילה שהוציא. החליטה, כתבה על עצמה, ראשי פרקים, עבדה רציני על העסק. לא ראינו אותה. אז הבנות שלי זוכרות ארוחות צהריים, המפנקות שהייתי נותן, פיתה עם פסטרמה. כל יום הייתי הולך לקניונית, לא יודע לבשל, חביתה נמאס להם, כי זה דבר אחד שאני יודע לעשות. אז הייתי הולך לקניונית, מביא שקית עם פיתות, פסטרמה, לא בריא, עצמות של עופות, חומרי שימור וגלם, סרטן מרוכז, כל המילים שהאימהות רק רואות את זה, זורקות לך מהחלון. לא, הייתה אימא, נכנס דרך הדלת הראשית, זה מה שהילדות שלי זוכות. איפה אימא? סוללת לתוך הסיפור. תוך זרת הביתה עם חוויות מדהימות, זוכר שנסע פעם לאיזו משפחה שעשתה את כל הדרך, מאתיופיה דרך, המסלול דרך סודן והכל, מירוחם, נסע לירוחם. שפה שם יום, יומיים, הייתה שם איזו משפחה נפלאה שערכה אותה, קיבלה אותה, סיפרה לה את כל הדרך. אני חושב שהמשפחה הזאת, חלק מהסיפור שם, שמסופר שם על הדרך, ומה שקרה, והתינוק שנפטר, ובעצם לא נפטר, כל מה שקרה שם, אני חושב שזה שייך למשפחה הזו שם. אני לא זו, מה? אתם מכירים את המשפחה? את הסיפור, אבל אתה יודע, כן. אז אני חושב שזו משפחה מירוחם. ממש, זה לא המצאות, היא ממש פגשה את האנשים שהלכו שם. אני אגיד לכם, דבר מדהים עם הספר הזה. אם אתם קראתם אותו, אז אשתי רצתה לשבץ הרבה דברים. בין היתר, יש כאן עלילת מסגרת דמיונית שלא קשורה שם. איזה שייט, מדריך ספורט, זה כזה עטיפה כזאת לעשות את הסיפור ככה אטרקטיבי. מאיפה הוא הביא את כל הרעיון הזה? שייט, ים, זה וזה. אני גדלתי באילת, על הים, הייתי שייט. מדריך כמו כשם שהשם שלו הוא קושי, זה היה מדריך השייט שלי. אז אשתי, מה שנקרא, הכניסה לבלנדר, עשתה סיפור, כל הזמן עשתה סיפור על החיים שלי, תורבה תשובה, פה גדלתי מרחוב מאיר, על החיים לפני ותהליך התשובה, לא רציתי שתכתוב עליי. אז אשתה גז, ניסתה בכל מיני דרכים, מה שנקרא, להכניסתי לסיפור. אז אני פה, המדריך שייט שלי זה הסיפור רקע כאן, קוראים לו קושי, יישב פה כל הסיפור מסביב. עד כדי כך תקשיבו, זה דבר מדהים. כשהספר ישב, התחיל להתפסד לאט לאט, התפרסם וזה. באחד הכיתות באילת, אחת המורות, לא בית ספר דתי, בית ספר כללי, שמה זה, נתנה לילדים לקרוא. קוראים, גם המורה קרא. וכתוב פה קושי ממועד דן השייט באילת. היא מכירה אותו. היא הרימה עליו טלפון, קושי? וואלה, איך לא סיפרת? מה? בוא נע, אתה שם עם השייטת והרב חובר הזה והאונייה ש... בוא נע, איך עבדת על כולנו? שחק אותה, מדריך ספורט, מרי עמי באלעד, בבית ספר. בוא נע, איך אתה? אתה צריך לקבל פס ישראל, איך אתה לא זה? הוא אמר, על מה את מדברת איתי? שמע, כתוב על גבי דפים, נייר, אמיתי. קושי, אתה קושי, כן. מאלעד, כן. מדריך בימיה, כן. אז מה אתה עובד עלינו? אתה היית שם, הלכת להוציא את האתיופים באתיופיה, מסודן. לא דובים ולא רער, אישה, על מה את מדברת? הלכה עליה בבית, הראה לו את הספר. אומר להם, איפה זה? אומרת לו למי שם, אני הייתי חניך שלה. זה אשתו של יגאל. אני מקבל לבוקר אחד טלפון קושי. יגאל, תראי לי, מה עשית לי? אני? לא עשיתי כלום. בוא נע, אשתך הפכה אותי לקינג העולם, הייתי מבצעים, עניינים, לא דומים, לא יער. קושי, תרגע, סיפרו מסגרת, עטיפה. אומר, עזוב עטיפה, אנשים חושבים זה באמת, אני הולך ברחובות, נהייתי היום... עוד מעט אני לא יכול להכחיש שזה היה, אתה מבין, זה כתוב. זה נשאר בהיסטוריה, מסכן. אתה מבין, כולם מגיעים, בטח קושי מעלה, אתה מדריך המפורסם. איך מתגלגלים דברים, הארץ הקטנה שלנו. הכל מגיע לה, הכל, כולם מגיעים לכאן, אי אפשר להסתיר שום דבר. בסוף הכל מתגלה. המבצע הזה הוא מבצע מופלא שהוא בדיוק הסיפור של הגאולה האחרונה שלנו. הגאולה שלנו היא שילוב מופלא בין ריבונו של עולם ובין הבחירה החופשית שלנו כעם ישראל שפעם ראשונה בתולדותינו אנחנו שותפים בגאולתנו. גאולה ראשונה לא עשינו כלום. משה, קדוש ברוך לבד, סגרו את כל האירוע ביניהם, אמר לו עכשיו, אחר כך, זיז ימינה, זיז שמאלה, ואנחנו היהודים, הלכנו אחריו כצון, לא ידענו ממיננו ושמאלנו. אומר הרב קוק, מה ההבדל בין גאולה ראשונה לאחרונה? שהגאולה ראשונה בדרך הנס, גאולה אחרונה בדרך הטבע. תגיד יותר טוב בדרך נס מאשר בדרך הטבע. הוא אומר, לא, זאת לא חולשה, זו גבורת הגבורות. מדוע? כי זה מעיד על גדולתם של ישראל. זה שריבונו שלם יכול לעשות הכל, זה לא חידוש. החידוש שישראל, עם קדושו, יכולים בכוחות עצמם להביא לגאולתם, זה עלינו. לא ניסים הוציאו את הקהילה מאתיופיה. שאיפות אדירות, אינסופיות, נצח ישראל שבער בלבבות, שהוליד מעשים. לקום וללכת. מצד שני, עם ישראל כולו מתגייס. מיטב כוחותיו, מיטב בניו, מיטב כישרונותיו. חוברים יחדיו לסיפור גאולה פלאי. הכל בדרך הטבע. אף נס, לא 10 מכות, לא 5 מכות, לא כלום. ים סוף אותו ים, אותו ים שאבותינו חצו, אותו ים הספינה באה לקחת עם חיילי השייטת את הקהילה. אותו ים, לפני 3,000 שנה, 3,300 שנה. אז הוא נבקע, כי זה היה ניסים. תגיד, עכשיו פחות מרשים, זה עם אונייה, והכנסו ונסו, והפליגו וזה. עוד יותר גדול, כי אנחנו שותפים לגאולה. זו גדולת הגאולה האחרונה. שישראל פועלים, הקדושה יורדת אל החיים. היא לא פורצת את החיים, היא מרוממת את החיים. וזה נעשה על ידינו. זה הגאולה הפלאית הזאת. מעשים דמיוניים בדרך הטבע. מעשים עם סירות נפש בדרך הטבע. מעשים שאין קץ ואין גבול לציפיות, לגעגועים, למסירות, למחירים בדרך הטבע. זו סגולתה של הגאולה שלנו, והיא לא נגמרת ולא נעצרת. וכל מה שצריך לעשות, יעשה בדרך הטבע. במסירות, ברצינות, לקיחת אחריות. אנחנו לא מתבכיינים, אנחנו מתמודדים עם קשיים. קשה? כן. קשה עושים יד? בלתי אפשרי? ייקח קצת זמן. וואלה, איזה ראש? אין דבר שהעם היהודי לא יכול לעשות. לפעמים אי אפשר לעשות מיד. ייקח קצת זמן, יש לנו סבלנות. 2,000 שנה לקחנו להגיע לארץ, גם בית המקדש ייבנה. נכון, באתם לארץ, התאכזבתם. האבנים של ירושלים שחלמתם אליהם, לא נראה בדיוק הכותל ככה, נכון? קצת עם חורים ועם עשבים, זה לא נראה כמו בחלומות על אבני אקדח, כן? ויהלומים משובצות, קריה נאמנה בירושלים, אז זה חלמתם על 2,500 שנה, כולנו. הגענו קצת מאכזב, קצת ישמעאלים, במקום יהלומים, קצת אבנים גדולות, בלוקים עפים, בקבוקי תבערה, בקטבים כזה, קצת לא מפנק, אבל אנחנו לא מתרגשים. לא מתרגשים מכלום. נתמודד עם הכל, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יצרח. כנראה שצריכים אנחנו שיענו אותנו לא רע, כדי שנעשה הרבה פריצה. יהודים לא אוהבים מלבד לקום ולעשות. צריכים שעצבנו אותם ממש. אז כנראה מישהו דואג לעצבן אותנו. כנראה עוד לא התעצבנו מספיק. אז הוא מפנק. זו האישה הראשונה שאותה הספר הזה, אני אשאיר פה שני ספרים, מי שירצה, בשמה ולזכרה, אשאיר פה שני ספרים. הספר השני, זאת אחותה, כתבה אחריה. איך היא הגיעה לסיפור של האתיופים? הם גרו בגוש קטיף בתקופות הקשות ביותר שם. הם, קודם כל הם הקימו את גוש קטיף, כי הם עוד גרו, גיסי וגיסתי, עוד חיו בימית, לפני שבנו את גוש קטיף. ימית זה תקופה שאחרי סיני, בסיני, כן, עם ישראל עוד ישב בסיני. אחרי שגורשנו מסיני, אז מתיישבי גוש קטיף, רבים מהם עברו, החבר'ה של ימית והמושבים, עברו לגור בגוש קטיף, שם הוקמו כל הגוש. גיסי וגיסתי גרו בעצמונה של סיני, ומשם עברו לעצמונה של גוש קטיף, ושם חיו עד הגירוש, שם ביישוב ליד מורג, כן מורג, שוב ליד. תוך כדי השנים האחרונות לפני הגירוש, שם היה אירועים מאוד קשים, היו פיגועים, אוטובוסים התפוצצו, מטעני צד, דברים נוראים היו שם, ממש פיגועים, כמו לבנון היה שם. אוטובוסים מוגנים, משוריינים, פיגועים נוראים, אנשים נהרגו, נשחטו על הכבישים, דברים מזעזעים. ואז הם זכו לפגוש קצין בן העדה. גדי הבחור המקסים הזה, לא מכיר בדיוק את השם, גדי מרשה או מרשה, אני לא בדיוק את השם, מרשה, סרן, שהמיוחד בבחור הזה, אתם יודעים, הוא קצין הגששים, הוא היה בצבא גשש. קצין הגששים הראשון במדינת ישראל יהודי, גדי. כי גששים זה תמיד בדואים. מי יודע ללכת במדבר ולראות עקבות? רועה צאן. גדי בצעירותו היה רועה צאן באתיופיה. הוא